אנחנו בפרשת קורח. ויקח קורח, אמר איש לקיש, שלקח מקח רע לעצמו. קורח שנעשה קורחה בישראל, בן יצהר, בן שירתיח עליו את כל העולם כצהריים, בן קהת, בן שיקה שיני מולידיו, בן לוי, בן שנעשה לוויה בגיהנום. שואלת הגמרא, ולחשוב גם כן בן יעקב, בן שיעקב עצמו לגיהנום? אמר רב שמואל ברב יצחק, יעקב ביקש רחמים על עצמו, שנאמר בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. בסודם אל תבוא נפשי, אלו מרגלים, ובקהלם אל תחת כבודי, זה הדת קורח. אם כן, הגמרא דורשת את השמות של קורח, של אבותיו, דורשת אותם לגנאי. בן קורח שעשה ככה בישראל, בן יצהר שיציר את העולם כצהריים, הרתיח את העולם כצהריים. אפשר כמובן היה לדרוש את השמות האלה באופן חיובי. השמות האלה נדרשים גם לחיוב. יצהר שהאיר את העולם כולו, כן? ובן לוי שהיה נעשה לוויה לריבונו של עולם, אפשר לדרוש את השמות האלה גם לחיוב. אבל אחרי שקורח עשה את מה שהוא עשה, התברר למפרע שהוא קלקל גם את השורשים העליונים שלו. כלומר, התורה כשאומרת ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, היא מתכוונת להזכיר את השמות הללו, לומר שמעשה של קורח גרם קלקול לא רק לעצמו אלא גם לאביו, ולא רק לאביו, אלא גם לאבי אביו, וכמעט זה הגיע עד ליעקב אבינו. ללמדנו, שמעשיו של אדם, הם פועלים כשרשרת, לא רק על עצמו, אדם הוא לא עומד בפני עצמו, וכשאדם עושה דברים טובים, אז מתברר למפרע, ששורשיו היו טובים, והוא גם מחזיר למפרע, מרומם את השורשים ונותן בהם עוצמה יותר גדולה ואור יותר מאיר מהם. וחס וחלילה, כשלהפך, כשאדם הוא עושה מעשים מקולקלים, פוגם בו ובאבותיו, באבות אבותיו. הגמרא כאן מספרת גם, היא דורשת את דתן ואבירם, גם עליהם היא דורשת את השמות. כי השמות הם מהות, וכשאדם פוגם על ידי מעשיו, פוגם את עצמו על ידי מעשיו, שם שלו, הוא נדרש לגנאי, וזה לא רק משהו מליצי, אלא המהות שלו פגומה, ורמוז הדבר בתוך השם בעצמו. אלון בן פלט, אומרת הגמרא, פלט שנעשו לו פלאות, בן ראובן שראה והבין. אמר רב, אלון בן פלט אשתו צילתו, אמרה לו, מי נפקא מינה לך מיני? אמר רבה, אתה תלמיד, מה אכפת לך מי יהיה הרב? אם זה יהיה משה רבינו, או אם זה יהיה קורח? בין כל וכה אתה תישאר תלמיד של אחד מהשניים. מה אתה צריך להתערב במחלוקת הזאת? אמר לה, מה אני יכול לעשות? אני הייתי ביצה יחד איתם, ואני נשבעתי להם, שאני אשמור עליהם אמונים. אמרה לו, אני יודעת שכולם קדושים, כמו שכתוב, כי כל העדה כולם קדושים. אני אציל אותך. כך אמרה אשתו של און. היא השקטה אותו יין, והכניסה אותו הביתה לנרדם, והיא ישבה בחוץ כששערותיה פרועות. כל מי שבא לקרוא לאון מהחבריה של קורח, ראה אישה פרועת ראש, לא רצה להסתכל. הלך, עזב את המקום מצד צדיקות, כן, הם היו צדיקים. ובין כך ובין כך נבלעו עדת קורח, ואון ניצל. אשתו של קורח, היא עשתה מעשה הפוך. היא זאת שהסיתה אותו לעשות מחלוקת על משה רבינו. היא אמרה לו, תראה מה שעושה משה, הוא מינה את עצמו למלך, את אחיו עשה כהן גדול, את בני אחיו הוא עשה סגנים, צריכים להביא תרומה, צריך להביא לכהן, מעשר, צריך לתת אחד מעשרה לכהן, ועוד הוא עשה לכם... הוא עשה לכם בושות, הוא לקח את כל הלוויים וגילח אותם, שכולם נראו לגמרי בלי שערות, והוא עושה צחוק מכם. ועוד, כמו שהגמרא מספרת, היא גם אמרה, לכו תעשו, קחו תחלת, בגד של תחלת, אם תחלת זה חשוב, אז הרי, ואז תעשו את כל הבגד של תחלת, ואז תבואו ותשאלו את משה, האם בגד של תחלת צריך גם פתיל תחלת? זה מה שאמר הפסוק, חוכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און, שהצילה אותו, ואיוולת בידת הארסנה זו אשתו של קורח. אם כן, השאלה הזאת של בגד התחלת היא בעצם מה שאמר קורח בפסוק, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. כולם שווים. מה צריך כהנים? אם רבונו של עולם רוצה לדבר, הוא דיבר כבר בהר סיני אל כל ישראל. כל פעם שהוא רוצה לדבר, ידבר אלינו ישירות. למה הכהנים צריכים לעמוד ולחצוץ בין ישראל ובין אביהם שבשמיים? כולם קדושים, כולם יש להם סגולה, וכולם צריכים להיות בקשר ישיר עם רבונו של עולם. דמוקרטיה. כולם שווים, למה שאחד יהיה שווה יותר ואחרים פחות? זה רעיון קוסם, זה רעיון מבריק. אנשים אוהבים לשמוע רעיונות כאלה. כולם צדיקים, כולם טובים, כולנו נהיה אותו דבר, כולנו נהיה כהנים גדולים, כולנו נהיה שווים לארון הכהן. מה לא טוב בטענה הזאת? הזלזול בעבודת השם. המחשבה שעבודת השם היא זה עבודה זולה, שכל אחד יכול לעשות את זה בלי הכנה, בלי הכשרה, בלי התאמה, כל אחד, כולם מתאימים. זה לא נכון. עבודת השם היא עבודת קודש. צריך להתכונן אליה. צריך להיות מתאים אליה. מי שלא מתאים ומתקרב לעבודת השם, הוא לא רק שהוא לא עושה את העבודה כעוגן, והעבודה לא נעשית על ידו, אלא שהוא מקלקל, מזיק, תמה שנוגע בקודש, הוא מתמה את הקודש. לא רק שהוא לא מתקדש בעבודה הזאת, אלא הוא מתמה אפילו את הקודש. אומר הרב באורות, זו הייתה טעות של קין. שקין חשב שאפשר להקריב קורבנות בלי הכנה מוקדמת, בלי תיקון המידות. קין בעומק הטבע שלו היה לו טבע של רוצח. זה התגלה אחר כך, אבל זה כבר היה גנוז בתוכו. והוא בא לעבודת השם עם ידיים מסואבות, עם תכונות מקולקלות. והוא חושב שאפשר לגשת אל השם ולעבוד ככה, לעבוד את השם. והרשעים, הם באמת עניינם רוצים לדבק בקדושה. התאומה רוצה לדבק בקדושה, כי ממזה, מהקדושה היא סופגת את כל קיומה. כי כל הקיום של כל המציאות היא מהקודש. והיא מנסה כל הזמן לדבק בדרכים שלה. ולפגום בקדושה, ולספוג כביכול חיות מהקדושה. עבודתו נדחית. עבודתו של מי שאיננו ראוי נדחית. והקדוש ברוך הוא לא שעה אל קין בן מלכתו. וזה עורר כמובן אצל קין רוגס. למה? למה אפליה הזאת? למה הקדוש ברוך הוא שואה למנחתו של הבל, ולא שואה למנחתו שלו עצמו, של קין? ושורש הטעות, שהוא חשב שאפשר לגשת אל הקודש בידיים, מידיים מסועבות. זו טעותו של קורח גם כן. שחושב שכולם יכולים לעשות את אותה עבודה. עבודת הקודש, עבודת בית המקדש, עבודת הכהן הגדול, הנכנס לפני ולפנים, כולם יכולים, כולם שווים. בלי הכנה. בלי הכנה מצד ההכשרה של האדם, ובלי הכנה מצד האופי הסגולתי, שצריך להיות מוכן לעבודה, הוא מתאים לעבודה. ואם הוא לא מתאים, הוא רק יקלקל. ואומר מרן הרב, שמה שעשה קין, זה אחר כך נמשך אצל קורח, ואחר כך מה שעשה קורח בישראל, עשתה אמינות בעולם. שאמינות באה באותה טענה כביכול של קורח. כל העמים שווים, כולם אותו הדבר, כולם יכולים לקרוא בשם השם, אין עם סגולה שהוא מיוחד, שיש לו תפקיד מיוחד, כולם שווים, כולם סגולה, כולם אותו הדבר. היא כפרה בסגולת ישראל, אמינות, וכפרה בתורת ישראל. והכרה שצריך לעבוד כדי להתרומם לעבודת השם, שצריך לסדר סדר חיים מלא של קיום תורה ומצוות בשלימות, יום יום, מבוקר ועד ערב, לחיות חיי קדושה, וכך אפשר לעבוד את השם. לא באיזה אמירת מילה באלמה, בלי סדרי מצוות, בלי הוראות אלוקיות, בלי הדרכה אלוקית מפורטת שמדריכה את האדם איך לעבוד אותו, איך לעבוד את ריבונו של עולם. אותה הטעות. אותה הטעות של קורח, זו הטעות של אמינות. ריבונו של עולם ברא את העולם מדורג. דומם, שמח, חי, מדבר. אין שאלות למה החי הוא לא מדבר, ולמה הצומח הוא לא חי, ולמה הדומם לא צומח. סדר העולם הוא מסודר באופן כזה שיש מדרגות, מדרגות, מדרגות. וגם בתוך האנשים, בני אדם, יש מדרגות. יש ישראל ויש עמים. וישראל עם סגולה. ההבדל בין ישראל לשאר עמים הוא לא הבדל חיצוני. הוא הבדל פנימי. ובגלל זה הוא יותר גדול, הוא יותר מהותי, הוא הבדל נשמתי. אבל ההבדל הזה הוא הבדל גדול ביותר. זה עניינו של העולם שיהיה לו מרכז, שלא יהיה מפוזר. כך זה באנשים, כך זה בזמנים, כך זה במקומות. 10 קדושות הם. ארץ ישראל מקודשת מכל ארצות. למה לא כל ארצות קדושות? שקדושה תהיה מתפשטת בכל מקום. לעת אתר פנוי מיני. השכינה מופיעה בכל המקומות, אבל בהדרגה. נכון, ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. אבל לא כמו שהוא נמצא בארץ העמים, הוא נמצא בארץ ישראל. ארץ ישראל מקודשת מכל ארצות. ומדרגות, מדרגות. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. הבית מקודש מכל ירושלים. עד קודשי הקודשים. הקדושה יש לה מרכז, ולכן היא מאחדת את כל המציאות להיות מציאות אחת. כי יש איזה מקום שהכל פונים אליו, שהכל נובע ממנו, וזה מבטא את האחדות של כל המציאות. בעוד קדושה, אילו לא היה לה מרכז, היא מפוזרת. אין משהו מאחד אותה, כל אחת לעצמה. זאת בעצם התפיסה הדמוקרטית. שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, יהיה אדון לעצמו. ממשלה עדיף שלא תהיה. שלטון עדיף שלא יהיה. צריך אותו רק כדי למנוע הפרעות של אחד על השני. כדי לתת את האפשרות לכל אחד לחיות את חייו באופן חופשי. זה התפקיד של השלטון. לא להוביל, לא להניג. אף אחד לא צריך להניג את השני. כל אחד ימצא את דרכו בעצמו. אם הוא רוצה שהשני להיות מושפע מהשני, הוא חופשי גם לעשות את זה. אבל הכל מתוך רצון חופשי. אין מרכז. תפקידה של המדינה, כפי שאמרתי, זה רק לשלול את ההפרעות של האחד על השני. חופש גמור, זאת המטרה האידיאלית של הדמוקרטיה. אבל זאת מטרה שהיא מפזרת, שהיא מפרידה, שכל אדם הוא פרוד לעצמו, שאין יחד, אין מרכז, אין מגמה כללית למציאות, אין לב, אין עיקר, הכל מפורק, הכל מפורד. תפיסה מוטעת, תפיסה משובשת. העולם הוא אחד. ריבונו של עולם אחד, והעולם אחד, ויש בעולם עם אחד שמבטא את האחדות, כיוון שהוא המרכז של העולם. ויש בתוך העם גם כן מדרגות, מדרגות מדרגות, ישראלים, לויים, כהנים, ויש כהן גדול אחד. וזה עניינו של עם ישראל, שיש לו כהן גדול אחד שמראה את האחדות של כל עם ישראל. הגמרא אומר בסנהדרין, ממשה ועד רבי לא הייתה התורה וגדולה במקום אחד. שואלת הגמרא, בזמן היה יהושע, אז היו זקנים, וכן שואלת, היה דוד, היה... לא היה באף דור אדם אחד שבו תתרכזה הגדולה והתורה באחד בלבד. רש"י מפרש שלא הייתה תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד. מה הוסיף רש"י על דברי הגמרא? הגמרא אומרת, ממות משה ועד רבי, לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. רש"י מפרש את זה. לא הייתה תורתן וגדולתן של ישראל במקום אחד. מה הוסיף לנו רש"י? שכשאדם אחד מגיע לשיא, שיש אחד בישראל, שהוא מגיע לריכוז כזה של גדולה ותורה במקום אחד, זה תורתן וגדולתן של ישראל. זה לא היה אף פעם אחד שבלט מכולם מצוין כזה, לא היה מצוין כזה שזה משהו פרטי, שהתבלט פעם איזה אחד שעלה למציאות כזאת שגם תורה וגם גדולה, והוא היה בולט מכולם. אלא הכוונה, לא היה לישראל גדולה כזאת. לא הופיע בישראל גדולה כזאת שמבטא את גדולתן ותורתן של ישראל. כשהגדולה מתייחדת באדם אחד, כל ישראל מתייחדים בו. זה מבטא את הגדולה המשותפת של כולם. לא שיש יחידים גדולים, אלא זה גדולתם של ישראל. וכשיש אהרון שהוא כהן גדול אחד, זה מראה את האחדות של ישראל. זה מראה את המגמה המשותפת של האומה כולה כאומה. לא כל יחיד ויחיד שיש לו שאיפות פרטיות, אלא יש לאומה כולה שאיפות ביחד. לא מבטל את היחידיות שיש לכל אחד ואחד. אבל כל אחד ואחד יש לו את המיוחד שבו, והוא חלק מהכלל כולו, וכל אחד מוסיף את הייחוד שלו לכלל כולו, והכלל הוא מגוון, והכלל הוא מופיע בשלל צבעים, ברוב גוונים, והוא אחד. כך זה במקום, כך זה בזמנים. למה לא יהיו כל הימים מקודשים? למה צריך שבתות וימים טובים? כל הימים קודש, הכל שווה. גם הזמנים יש בהם נקודות ריכוז, שהם בהם מופיעה הראשוניות שלהם, המרכזיות שלהם. שבת, יום תחילה במקראי קודש, המקור של כל הופעת הקדושת הימים טובים. שבת היא המרכז של ימי השבוע, היא נותנת לכל השבוע אחדות, שלושה ימים לפני שבת, שלושה ימים אחרי שבת. הקדושה באה באופן מתגלה בריכוזיותה, במקום, בדבר, בזמן מסוים, אחר כך מהמרכז הזה מתפשטת קדושה לכל הימים. כל יום ויום יש לו מעלה, יש בו קדושה, קדושה סמויה, ובשבת הקדושה, קדושת הזמנים שקיימת באופן נסתר בכל הימים, היא מופיעה בצורה מיוחדת בשבת, ומגלה את הקדושה המשותפת, את הקדושה שנמצאת בכל הזמנים, בהבלטה. זה עניינם של הימים הטובים. וזה עניינם של ישראל, בין כל העמים. הקדושה שיש בכל האנושיות, מופיעה בגילוי בישראל. וישראל הם עם סגולה, ועניינם לאחד את כל העולם כולו, להיות במרכז כל העולם כולו כדי לאחד אותו למגמה העליונה שלשמו הוא נברא, לעבוד את השם, לגלות את שם השם בעולם. הווה אומר, הכהונה היא לא באה לחצות בין ישראל ובין אביהם שבשמיים, חס ושלום. הכהונה היא באה לחבר בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. כי ישראל לא יכולים להתקשר עם ריבונו של עולם בגלל רוב גובו ורוב קדושה, והם לא יכולים לעבוד את העבודה בשיאה, אלא על ידי יחידים יוצאים מן הכלל, שהם יכולים לעשות את העבודה הזאת ולהתרומם למדרגה העליונה ולחבר בין ישראל לאבינו שבשמיים. ואני כהני, שלוחי דרחמנה ושלוחי דידן. הכהנים הם עומדים באמצע, הם שליחים שלנו, כי אנחנו לא יכולים להגיע אל השיאים האלה הנדרשים רק על ידי הכהנים. והכהנים הם שליחי דרחמנה גם כן. ריבונו של עולם מינה אותם שליחים לקבל את עבודתנו אליו. שאמרתי, לומר כל העדה כולם קדושים, זה סיסמה, סיסמה יפה, סיסמה ריקנית, אבל מאוד מושכת, מבריקה. לומר כל העולם כולו מצוין, סיסמה עוד יותר כללית, עוד יותר מושכת את הלב. ואומר הרב באורות כמה פעמים, שהאמינות היא דוגלת, שטחית ומבריקה. זה עושה רושם מאוד, מאוד מושך. יש לה ברק מיוחד ממינו. איזה מטרות, כאילו שאיפות, אבל הן ריקניות. חסרות עומק. אין עומק בכל עבודת השם שלהם. אין. רדידות, שטחיות. אבל כמובן הדברים מושכים, אם אפשר בקלי קלות, בלי מאמץ, להיות נקראים עם סגולה, על ידי מילה אחת, ולא צריך, אין מאחורי זה שום דבר. זה מאוד, מאוד מושך. אבל ככה יש לזה משמעות. ככה אפשר, כשההתקשרות היא שטחית, אז היא לא התקשרות. ולהגיע למגמה העליונה של העולם צריך לעמול. יש לזה דרך, ריבונו של המדריך, זה עניינה של התורה. זה היה החטא של הראשון, של הממציא אמינות, פושע ישראל, הוא נקרא. הוא פשע בסגולת ישראל, וחטאו היה שהוא זלזל בתלמידי חכמים. כי התלמידי חכמים הם נושאי אורה של תורה. זלזל בתורה וזלזל בסגולת ישראל. ומעין החטא הזה, זה היה חטאו של קורח. יש לעולם סדר. בגוף האדם בעצמו יש איברים איברים. יש יד ימין ויד שמאל, ואין להפוך את הסדרים. כל עבר יש לו את התפקיד שלו, ויש לב. וכך מופיע האדם בשלימותו, באחדותו, וכך גם העולם כולו. זה מציאות אחת, אורגנית, שצריך להיות, שיש לה לב, וכוח פעולתה הוא מכוח האחדות שלה. ולכן אין גם מקום, למרות שיש מדרגות מדרגות, אין מקום לקינה. זה מדרגות של מציאות אחת. כהנים, לויים, ישראלים בתוך ישראל, אין מקום לקינה בין אחד לשני, בין שבט לשבט. מכיוון שכל ישראל עם אחד, מציאות אחת. יש מקום לקינה בין יד ימין ליד שמאל. אין מקום לקינה. כך גם עם ישראל כעם. כולו עם אחד. כך העולם כולו. אין מקום לקינה בעם ישראל. עם ישראל הוא הלב של האומות. הוא הלב שלהם. הלב הוא המפעיל את כל הכוחות. צריכים לשמוח שיש להם לב. ומי שרוצה יותר ממה שהוא, זה לא מתאים. זה הצרה היותר גדולה. כשאדם רוצה להחליף את התפקיד שלו ולהיות לא משהו. ולא, אין מה לקנה, כי זה אתה. זה אתה. אתה קשור בכל החלקים שבעולם. כל העולם כולו הוא מציאות אחת שריבונו של עולם ברא, ולכל אחד יש את תפקידו ואת עניינו, וכך הוא, כשכל אחד עושה את תפקידו, אז כולם ביחד מתעלים למדרגה השלימה. קין שבקנאותו הוא הרג את הבל, ואז כל דמי אחיך צועקים מן האדמה. האדמה פצתה את פיה, וארורה האדמה שפצתה את פיה לקבל את דמו של הבל. התיקון של הקלקול הזה, זה היה בפרשת קורח, שאדמה פצתה את פיה לקבל את המקלקלים ולעשות תיקון לקלקול הראשוני שהיה. בריאה חדשה נבראה לתקן את הקלקול השורשי הזה שהתחיל כבר בקין. הקינה והטעמה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה קרה לקורח. כשאדם מקנה בשני, רוצה את מה שיש לאחר, וחושב שעל ידי שהוא יקבל את מה שיש לאחר, אז הוא יתפתח, הוא יתקדם, יהיה לו יותר טוב. והאמת היא להפך. לכל אדם יש בדיוק את מה שצריך להיות לו. ואם אדם ייקח חלק נוסף על מה שיש לו, זה רק לרעתו. זה מוציא את האדם מן העולם. התוספת היא מזיקה. לכל אדם יש את הכוחות, את הכלים, את הייחודיות שלו. הוא אסור לו לרצות את דברים של אחרים. זה כאילו לרצות רעל, כאילו לרצות דברים מזיקים. כל מעלה שיש לאחר ואין לך, היא צריכה להיות אצלו ולא אצלך. אם היא תהיה אצלך, תרוס אותך. היא מזקת. לא רק שאין לך סיכוי להשיג מה אתה מקנה, לא יצא מזה שום דבר. יותר מזה, אתה פשוט מפסיד מזה. הקינה מוציאה את האדם מן העולם. התאווה גם כן, לרצות עוד יותר ועוד יותר דברים שלא דרושים, שלא צריכים להיות אצל האדם, היותר מדי הוא כל יתר כנטול דמי. כל תוספת זה אמום. אם יש לאדם שש אצבעות ביד, זה לא מעלה. זה אמום. זה כאילו יש לו ארבע. כל יתר כנטול דמי. יש לו שבע אצבעות, כאילו יש לו שלוש. לא יותר טוב שבע אצבעות? יד יותר חזקה, יכולה לעשות יותר? לא. יותר מדי, זה פחות מדי. כל תכונה הזאת של הקינה היא תכונה שבעצם, לא רק שהיא לא נכונה, היא לא יפה, היא מכוערת, היא שלילית, היא אסורה, היא מזיקה לאדם המקנה. היא פוגעת בו. קינה, זה מה שאמר רבי אליעזר הכפר, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה שהוא חושב שהוא רוצה עוד יותר ממה שזה בעצם מסלק, מוציא אותו מן העולם. מה שאמר רבי אליעזר הכפר, זה הוא הוסיף על דברי חכמים שהם אמרו שצריך לברוח מן הכבוד, קינה זה דבר שלילי, הוא הוסיף עוד ואמר, זה מזיק. לא רק שזה אסור, זה שלילי, זה מזיק. זה מזיק לאדם שיש לו את התכונות האלה. והראיה, כוח. רצה יותר תוספת, הפסיד גם את עצמו. הוציא את עצמו מן העולם. מדרגות הכהונה, מדרגות הלוויה, הן מדרגות שונות. תפקידים שונים. לכל אחד המיוחד שלו. הלוויים עומדים בחוץ, הכהנים מבפנים. הלוויים משמיעים קולם בשיר. עבודת הכהן זה בחשאי, לפני ולפנים. צד של הלוויים צד יותר חיצוני, יותר גלוי, יותר נראה. הצד של הכהונה יותר פנימי, יותר עמוק, יותר מוסתר. אין לטשטש את המדרגות. צריך אנשים שונים לתפקידים השונים. כל תפקיד צריך להיות לו, את התכונות המיוחדות לו, ואין לטשטש בין התפקידים. זהו מה שלימדה אותנו הפרשה שלנו. כמו שאמרנו בפרשיות הקודמות, כל משבר אנחנו מתחסנים ומתקדמים. המשבר הזה של מחלוקת של קורח ועדתו בירר את עניינה של הכהונה, את המעלות של הכהונה, וכאן הולכות ומתבררות המתנות הניתנות לכהן, והמתנות הניתנות לכהנים מגלות את עניינם של הכהנים, שהם עובדים עבודת מתנה, אתן את כולתכם. להלוויים יש עבודה שהיא לא עבודת מתנה, יש להם, לכם שכר ולכם חלף עבודתכם, אתם מקבלים שכר, מעשה ראשון. אצל הכהנים זה עוד מדרגה שונה, גדר מיוחד. הגדר הזה מתברר דווקא על ידי המשברים. כך ישראל הולכים ממדרגה למדרגה, דרך משברים, אבל כל משבר הוא בונה, כל משבר הוא מגלה. קודם היה ערעור על מעלתם של הכהנים, אולי גם אחרים יכולים לעשות את זה. עכשיו הדברים מבוארים, נלקחו כל המטות של כל השבטים, ורואים מטהו של מי פרח. מקודם לא ידעו את זה, מקודם היה צריך להאמין, לסמוך על משה רבינו שהוא אומר נכון. עכשיו הדברים מתגלים, מתבררים המתנות שמקבלים הכהנים, שהם מגלים את המעלה שלהם, כמו שאמרת המשנה בפרקי אבות, 24 מתנות כהונה, מגלה את עניינה של הכהונה. המלכות ב-30, התורה בממחה דברים נקנית, כל דבר מדרגתו לפי העניינים שלו. מתנות הכהונה מגלים את עניין הכהונה. אנחנו ממשיכים בדרך הזאת של הבירורים, בדרך העולה לארץ ישראל, הולכים במדבר ומתקדמים ולומדים, וכך גם אנחנו עכשיו דרכנו עוד פעם לארץ ישראל, עוברים דרך כל מיני בירורים. כל משבר יש בו איזה בחינה של בירור חדש, בירור יותר עמוק, בירור יותר גדול. ואנחנו נגיע בעזרת השם דרך כל המהלכים הללו אל המטרה העליונה הקרובה והולכת, ושנזכה לה במהרה לגאולתנו השלימה, לבניין בית המקדש, ושיבוא משיח בן דוד.